חרל"פ, תפתחו בבקשה בדף כף גימל, נעשה איזה חזרה קצרה. כאמור, האיגרת הזאת נכתבה כמענה, כתשובה לשאלה, בעיני התשובה שהרב חרל"פ שולח לרב קוק, אם אינני טועה, אז הרב קוק היה בלונדון, כן, היה בתקופת מלחמת העולם הראשונה, הוא עונה לו לגבי עניין התשובה. הוא מתאר לו כאן, הוא מסביר לו גם כאן, את כל המהלך התשובה כיצד באופן פנימי, נשמתי, נאמר, איך, מה מתחולל, נאמר, לאדם שבאמת זוכה למה שנקרא אור התשובה או אורות התשובה, מה מתחולל בנפשו, בנשמתו של אותו אדם שזוכה לאותה הערה. בוא נקרא את הדברים בתוכו, בבקשה. ביסוד הכל צריכה לבוא הסברה הכללית של בדף כף גימל. כן. לא, רק בספר הצהוב מופיע, בספר הצהוב. ביסוד הכל צריכה לבוא הסברה הכללית של ביטחון התשובה. ועוצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. כן, קודם כל הוא אומר, העניין הזה של להסביר שיש תשובה. כלומר, איך אומרים בחסידות, אם אתה חושב שיש קלקול, תאמין שיש תיקון. נראה לי של רב נחמן מברסלב, כן. לכל קלקול יש תיקון. דרך אגב, זה נכון. העולם שאנחנו חיים בו, יש בו הרבה קלקולים. אני לא מדבר מבחינה כללית, ודאי, הכל לטובה. אבל מבחינתנו, כל אחד לפי המדרגה שלו. אבל גם התיקונים קיימים. אז אם אתה רואה קלקול, תאמין שיש גם תיקון אדום. תשובה זה תיקון, לתקן. אבל צריך להאמין שאפשר לתקן. כן, האדם שמאמין שאפשר לתקן, יש סיכוי שיתקן. אדרבה, נתן לכם רק דוגמה, כמשל, המחשת הרעיון. אדם נניח נוסע במכונית, פתאום נתקעת לו המכונית. לא יודע, מכונית נתקעת באמצע הדרך, לא, לא יודע מה לעשות. לא יודע, מחפש פה, לא יודע. המנוע הפסיק, דומם. טוב, הוא עוצר מישהו, אומר לו, בוא תסביר לי, מה קורה כאן, המכונית נתקעה וכל זה. האדם הזה, אם נאמר נצייר אותו, הוא בסימן שאלה. זאת אומרת, מצב רוח שלו לא איי איי איי. הוא תקוע, זה משל כמובן, הנמשל, המכונית זה החיים שלנו. לפעמים האדם תקוע בחיים שלו. זה יכול להיות מכונית, זה יכול להיות בעיה רפואית, זה יכול להיות בעיית פרנסה, זה יכול להיות בעיית משפחה, זה יכול להיות כל מיני דברים. הוא תקוע. מישהו היה פעמים, אתה לא היה תקוע באיזשהו מקום? הוא תקוע, פתאום תקוע, נתקע. בא איזה אדם, ומרים את מכסה המנוע, מחפש שאומר, וואלה, אני עכשיו רואה מה הבעיה שלך. נקרא לך הרצועה. זה שמקרר את המנוע. זה הכל! בא למכונית, יצא מהמצב של סימן שאלה למה? מבסוט, אומר, יש תיקון. הוא עדיין לא תיקן. אבל הוא כבר יודע מה לעשות. זה כבר דבר גדול. הוא יודע מה לעשות. אז בלשון שלנו, יש לו תשובה לבעיה. יש לו תשובה, הוא יכול... יש בעיה, הוא נתקע, עכשיו לצאת, כי אני יודע לפחות הסיבה למה אני תקוע. כדוגמה, כן. אותו דבר גם כאן. ביטחון התשובה, רוצה להגיד, נכון שיש לנו, איך אומרים, לפתח חטאת רובץ, ויש נפילות, יש קשיים, יש בעיות. אבל ביסוד הכל אומר, צריך להסביר שיש תשובה, יש תיקון. התיקון זה לא עניין של מקרה או משהו כזה. הרוצה בתשובה, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו טוב, הוא לא רוצה שיהיה רע. למה? אתה צריך להשתדל, אתה צריך לעשות, אתה צריך לפעול, אתה לא להיות פסיבי, לא להיות אקטיבי בעניין הזה. כן, אז זה נכון. אבל יש תשובה, זה צריך לדעת. אפשר לתקן. ויותר הוא אומר, לא רק להסביר ביסוד הכל, יש ביטחון, זאת אומרת, יש אפשרות לתקן. עצם המחשבה, עצם הידיעה שאתה יכול לתקן, זה כבר הדבר הזה ממלא אותך במידה של שמחה. העובדה שאתה יכול. יש ביטוי כזה באנגלית, יש לך צ'אנס בחיים. או לשון עברית קוראים לזה, יש לך סיכוי. העובדה שיש לך סיכוי. העובדה שאתה לא מיואש. העובדה שאתה יכול לתקן. זה צריך להסביר את זה. זה ביסוד הכל להסביר את עניין ביטחון התשובה. ויחד עם זה הוא אומר, התשובה, אם באמת יש לך תשובה, אני נתתי כאן דוגמאות, אבל נאמר, יש לך קשיים, דברים כאלה, ויש לך מענה או תשובה לדברים האלה, אתה צריך להיות יותר שמח. השמחה והעצבות זה דבר והיפוכו. הייאוש מוליד עצבות. התקווה מולידה שמחה. זה דבר פשוט, כן. לכן תמיד, האדם שמח זה אדם שיש לו עתיד. כן, יש לו עתיד. יש כאן מישהו שיש לו עתיד בחיים? אחד. תראו איך הוא מבסוט, שמח. ידידי, יש לך עתיד? הנה, תראו איך הוא מבסוט. חיוך יש לה לפנים. זה לא אמירה, זה שאלה מה אתה באמת חושב. כן. מה זה יש לו עתיד? יש לו צ'אנס, יש לו סיכוי. הוא יכול לתקן. ביסוד הכל, האמונה הזאת, ביכולת לתקן, להשתנות, לחדש, כן, כן.
סליחה, דבר קטן. אני חייתי המון שנים במסגרת, וכל הזמן ידעתי שיש עתיד, ותודה לאל, שהגיעה הפרטה, אמרתי, אני חייב למצוא את העתיד, וכנראה הוא לא פה. זהו.
הנה, אז יש לך עתיד. הוא מתקרב, הוא היה קיבוצניק. כל מה שהיה שוויון, הוא האמין בה... כשהגיע ההפרטה, הוא אומר, רגע, רגע.
שהיא נעלמה.
צריך ללכת. האידיאה נעלמה, צריך ללכת עליה. כדוגמה. אבל יחד עם זה, הוא אומר, אדם צריך להיות... אדם שבאמת יש לו צ'אנס, יש לו סיכוי, יש לו עתיד, יש לו תשובה, הוא חייב להיות שמח. הביטוי צריך לבוא במצב הרוח. מצב רוח זה סימפטום בעצם. מצב, כמו שאומר המהר"ל מפראג, הוא אומר, שמחה זה ביטוי לשלמות. עצבות זה ביטוי לחיסרון. זאת אומרת, זה כמו בכל מערכת של בקרה, נאמר, אז המצב הרוח שלנו זה בעצם בקרה למצב המוסרי שלנו, המצב ה... החברתי שלנו, האישי שלנו וכו'. אז הוא אומר, אם באמת יש לך תשובה, אם אתה בתשובה, כמו שאומרים, שיש לך סיכוי, שיש לך צ'אנס, שיש לך עתיד, שאתה מתחבר ומקושר, הוא אומר, זה צריך לבוא לידי ביטוי גם במצב הרוח. ביסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה, ועוצם השלווה, עוצם השלווה, לא להיות עצבני, לא להיות באמת, עוצם השלווה, אדם צריך להיות שלם. אומרים, למה קוראים לישיבה ישיבה? למה לא קוראים לזה הליכה, עמידה, שכיבה, אני יודע? למה קוראים לישיבה ישיבה? אז ראיתי פירוש, אומר, משום המילה יישוב הדעת, שלווה. יישוב הדעת. אדם צריך להיות בעל יישוב הדעת. אבל כשהוא עצבני, אין לו יישוב הדעת, מה הוא צריך לעשות? לבוא לישיבה. לחטוף קצת יישוב הדעת. אחרת הוא יבוא אבוי. אדם בלי יישוב הדעת. אז הוא קורא לזה כאן, במקום יישוב הדעת, הוא קורא לזה שלווה. הוא צריך, לא שלווה של בטלנות, אלא של הרגשה טובה. כן. שהיא עוצם השלווה ושמחת עוז. שמחה גדולה צריכה לאפיין את מי שזוכה באמת למציאות של תשובה, של סיכון, של סיכוי, שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. מתלבשת הנפש. המצב רוח זה לבוש הנפש, נאמר ככה. ההופעה החיצונית של הנפש היא באה לידי ביטוי במצבי הרוח של האדם. אז זה אם יש אורות התשובה, אם אור התשובה מאיר בנשמתו של אותו העיקר, מסביר הרב, אז צריך להיות שמחה גדולה, שלווה גדולה, בוודאי ביטחון, כל הדברים האלה, הם צריכים ללוות את האדם שבאמת אור התשובה מאיר בנשמתו. אבל אם יבוא אדם, להגיד, אני בעל תשובה, עצבני, כעסן, ומשהו כזה, מה נגיד לו? אתה רק... אתה לא בעל תשובה באמת. מזכיר לי פעם, לפני שנים רבות, באתי לקופת חולים, והיה תור גדול, וגם ישבו אנשים בסבלנות לרופא, פתאום בא איזה אחד, מעשן כמו כיתו, אז אפשר היה, לפני השנים רבות, אפשר עוד לעשן במקומות, עצבני כזה יושב, אופ, רץ, אופ, נכנס בראש התור. אומרים לו אנשים, היי, חביבי, יש כאן תור, מה אתה קורא? אני בעל תשובה. לא בעל תשובה. הוא משחק אותנו. בעל תשובה, חייב להיות אדם שלב. לא יכול להיות אדם כעסן, לא יכול להיות אדם עצבני. ופעם בא לכאן קבוצה של חיילים, חיילות גם, היו באים לכאן לפעמים. אז דיברנו על התשובה. אז אחת החיילות אמרה, אח שלי חזר בתשובה, מאז חזר בתשובה גיהנום בבית. איזה כעסים, איזה מריבות, חזר בתשובה. זה נקרא תשובה. אז זה מה שהרב אומר, תשובה באמת, ולהתחבר אל הקדוש ברוך הוא. ואדם שמתחבר אל הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות כעסן. לא יכול להיות עצבני, לא יכול להיות... אלא הוא צריך באמת להיות אדם בעל שלווה, בעל שמחה וכל הדברים האלה. אז זה מי שרוצה תעודת בעל תשובה, משהו כאן, מישהו מעוניין כאן בתעודה, מחלקים במשרד. בוחנים אותו. אדם נבחן לרגעים. אדם נבחן כל יום באיזה מידה, באמת. הדברים האלה מאפיינים את אישיותו. הביטחון, השלווה והשמחה. יחד עם זה אומר כאן הרב, ולכוון עם זה, לבאר, שמסבירים את עניין התשובה, איך שמחת אמת זו, ונועם זיו קודש זה, איננו מפר יראה חלילה, ואיננו מגרע כחוט השערה, מכל ההתעוררות הנפשית, הנקנית בנפש מכל מיני ציורים, של יראת התאה, אדרבה, עוד עם ארבעה את הכוח התמסיתי של הזהירות והזריזות הנשמתית. אני רוצה להתייחס כאן למושג יראה קצת, שנבין מה זה יראה. באופן פשוט, יראה זה פחד. אדם ירא הוא אדם פוחד, באופן פשוט. אבל חכמים כבר התייחסו ואמרו יש מדרגות מדרגות ביראה. בכל דבר יש מדרגות מדרגות, גם ביראה יש מדרגות. המדרגה, יראת העונש, מה שנקרא, היראה הפשוטה ביותר, כן, זה אפייני לכל אדם באשר הוא אדם, אם הוא אדם, נאמר. לפעמים גם אדם את יראת העונש, הוא לא, עושה שטויות, הוא לא מפחד, לא מאלוקים ולא מבני אדם. יש כאלה אנשים. אבל נאמר, באופן כללי, אדם הוא, נאמר, אומר בעל מסילת ישרים, אדם פוחד על עצמו, ירא על עצמו, והוא... הוא עושה חשבונות שהוא לא יוזק, הוא לא יפגעו בו, או לא דברים כאלה, זה נקרא יראת העונש. אני לא יודע מבחינה הרמה הדתית, אלא הרמה האנושית. אדם חי בחברה, אז הוא ירא. מה יגידו? הוא נוסע בכביש, שלא יתפסו אותו, משהו כזה. היראה היא, זה דבר אופייני לאדם. בעל מסילת ישרים אומר שהאדם, בגלל שיש לו בחירה חופשית, הוא יכול להגיע למצב כזה שאין בו יראה בכלל. דהיינו, הוא אומר, למשל, בעל חי, באופן ספונטן, באופן טבעי, יש לו יראה. בעל חי, אני יודע, חתול, אני ניגש להשפע, הוא קופץ מהפח השפעה. למה הוא קופץ, אתם יודעים?
הוא פחד.
פחד. מה הוא פחד? שישפוך עליו את ההשפעה. האמת שאנחנו לא רוצים לצוד אותו, אבל יש לו אינסטינקט. זבוב, אתה עושה לו... וואה. אדם, בגלל שיש לו בחירה חופשית, הוא יכול גם, שהוא יאבד את היראה הזאת, הטבעית, הספונטנית, יכול לאבד. למשל, הוא נוסע במהירות של 140 קילומטר לשעה בכביש, יכול לנסוע.
ויותר.
יותר גם. לא פוחד. איבד את היראה.
אוטוטו, למה לא?
איבד את היראה. או מעשן סיגריה, יכול להיות. איבד את היראה. כתוב על הקופסה, מה כתוב? תיזהר! אני אף פעם לא ראיתי חתול מעשן, כי הם יודעים למה. למה חתול לא מעשן? יש לו יראת שמיים. פוחד על הבריאות שלו. תן לחתול סיגריה, מה הוא יעשה, חתול? עברה. אחרי להישרף. אדם, בגלל הבחירה החופשית שלו, הוא יכול להגיע למצב כזה שהוא עושה שטויות שבשטויות שבשטויות. הוא גונב, הוא רוצח, הוא עושה דברים נוראים, הוא לא פוחד. לא פוחד. יכול לקרות דבר כזה?
יכול
להיות. כן, בבקשה.
היא ראה, נגיד, לנסוע במהירות ומזהירים אותך. בעולם המודרני של היום,
אבל חילוני,
אומרים לך,
תחסה
את הכביש, זה מסוכן,
אבל יש כאלה שאין להם יראה.
אבל
ליראת
שמיים, לא...
נגיע ליראת שמיים. אמרנו, קודם כל, הפחד, שמא יהיה אסון, בריאות, דברים כאלה. הדבר הפשוט...
לא, אז השאלה היא, כמו שמעמדים
אותך ההורים
שלך,
למה לפחד, איך אתה מפתח יראת
שמיים?
כרגע, לא הגענו, זה... קודם כל, יראת העונש. יראת העונש זה שדבר באופן אינסטינקטיבי נמצא אצל כל בעל חי, שהוא ירא לעצמו, לחייו, לקיומו. כל בעל חי ירא מדברים כאלה. אבל בן אדם, בגלל שיש לו בחירה חופשית, הוא יכול להיות באמת בעל יראה, לא רק יראת העונש, יראת שמיים, יראת הרוממות, יראת יראות יראות. אבל הוא יכול גם להידרדר ולהגיע למצב כזה שהוא כבר לא פוחד משום דבר. אפילו לא מעונשים, ולא משוטרים, ולא מבית משפט, ולא מבית סוהר, ולא משום דבר. לא פוחד, שום דבר, לא מזיז לו שום דבר. פעם קראתי ידיעה בעיתון, לפני שנים רבות, שבאשקלון בעל חנות מכולת, פתח את המכולת, והוא מצא, פעם היו מוכרים סוכר בשקים, וכל מיני דברים בשקים, ככה זה היה. אז הוא כתוב שמצא את הפורט של, של המכולת שלו, יושב, על עסקים של הסוכר והקמח וכל זה. נוחר לו. מעיר אותו, היי, מה אתה עושה כאן? הוא אומר, וואי, לקחתי חצי שעה פסק בעבודה. הייתי עייף, מה לעשות? מותר לי לישון או לא? והתחיל את העבודה באחד בלילה. זאת אומרת, לא מזיז לו בכלל. תודה רבה שיערת אותי. זאת אומרת, הוא איבד את ה... בכלל, זה נקרא קרימינולוג. אדם שבכלל לא מזיז לו, אנחנו לא מבינים איך ישנם אנשים כאלה שזה לא מזיז להם, כל מיני דברים, עושים דברים לא טובים, ובכלל לא מרגישים שהם לא עושים דברים טובים. אומרים, זה הנורמה, לא פוחדים משום דבר. יכול לקרוא דבר כזה?
לצערי, יכול לקרוא דבר כזה.
אז זה יראת העונש. אותו דבר מבחינה דתית, נאמר. אדם דתי, הוא מפחד, הוא אומר, יש דין, יש דיין, יעבור עבירה חס ושלום, אז אלוקים יעניש אותי. לכן אני לא עובר את העבירה. הוא פוחד לעצמו, הוא עושה חשבונות כאלה ואלה, כל אחד לפי מדרגתו ביראת העונש. אז יש גם עניין של יראת העונש. אז אדם כזה, הוא משתדל לשמור על ידי דברים, צריך לשמור אותם שבת, כשרות, דברים לאדם לחברו במידה מסוים, כל זה, זה נקרא יראת העונש. אבל מעל יראת העונש יש עוד קומה שנקראת יראת הרוממות. אבל יראת העונש היא יכולה לבוא על ידי זה שאומרים לך כל היום, נו נו נו, אם תעשה עבירה כזאת, תחטוף. מה תחטוף? גיהנום. אלוקים יעניש אותך חס ושלום. יכול להיות. ולילד כל הזמן אומרים לו, אל תעשה את זה. אם תעשה את זה, אוי עובר לך. תעשה את זה, אוי עובר לך. אבל הילד הזה, מרוב שמטרטרים לו בשכל, שיהיה לו עונש כזה, עונש כזה, יכול להיות שהילד הזה יאבד את האמונה שלו. כיצד הוא יאבד את האמונה שלו? אמרו לו, תעשה עבירה, אלוקים יעניש אותך. הוא מושא עבירה ואנשים לא מעניש אותו. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה? אם עבירה בגלוי, עבירה בסתר, לא משנה. ואלוקים לא... אז הילד הזה מתחיל לחיות בתודעה, כל הדיבורים האלה על, על שכר ועונש הם בעצם דיבורים בעלמה, יש לי הוכחות שהוא עובר עבירות ולא מענישים אותו. באחד השיעורים סיפרתי שהייתי, פגשתי איזה אדם אחד בתור למשרד הרישוי, ושם אמרנו הרבה זמן ביחד, אדם לא דתי. לא מדברים ביניהם, אז הוא אומר לי, תוך כדי כך, אתה יודע, אני הייתי, אני עם ציציות, עם זקן, אני הייתי פעם דתי ועזבתי את הדת. שאלתי אותו, למה עזבת את הדת? מה עזבת? אז הוא אומר, הוא אמר לי דרך אגב שהוא מפקח בחינוך הכללי והממלכתי, הוא מפקח במשרד החינוך. שאלתי אותו, למה עזבת את הדת? מה עזבת את הדת? אז הוא אומר, תראה, אני הייתי אוהד ביתר, בילדותי, הייתי אוהד ביתר. וכל הזמן אמרו לי, אם תלך לכדורגל בשבת, מה יקרה? אלוקים יעניש אותך. אבל לא עמדתי בפיתוי, ויום אחד החלטתי ללכת לכדורגל בשבת, והתפלחתי למגרש, אף פעם מגרש קראו לו אינקה. והיום, עכשיו זה אתר בנייה, אבל פעם קראו לזה מגרש, כמו היום טדי היה אינקה. זאת אומרת, התפלחתי לאינקה, וראיתי כדורגל ביתר ירושלים, יצאתי מהמגרש, הלכתי ברחוב, וחיכיתי שיקרה משהו. ייפול עליי איזה עץ או משהו כזה. אני מסתכל, השמיים בהירים, השמש זורחת. אני בא הביתה, שום דבר לא קורה. באותו רגע, איך אומר, נפל לי הסימון. באותו רגע אמרתי, רגע, איפה האנשים? כל הזמן איימו עליו ככה וככה, פתאום אין אנשים. מאז החלטתי להיות לא דתי. והלכתי לבית ספר לא דתי בתיכון, וזה וזה. טוב, אני הבנתי אותו. כל הזמן מאיימים עליו איומים, כשזה לא מתקיים, האיומים האלה. אז אומרים, אולי זה שם ברבורים בעלמה. שאלתי אותו, ותגיד לי, לאן אתה שולח את הילדים שלך לחינוך? אמר, לחינוך הדתי. אמרתי, למה? מה שבטוח, בטוח, הוא אומר. דוגמה, כן. יראת העונש, זה לא תמיד עובד. לפעמים אדם, מאיימים עליו כל הזמן, ככה וככה וככה, איך אומר הרמב״ם, בהלכות תשובה, שעל נשים וילדים וכל זה, לא כל ה... לפעמים הדברים האלה עובדים. אבל אנחנו, יש מדרגה מעל זה, נקרא יראת הרוממות. יראת הרוממות. צריך להבין מה זה יראת הרוממות. יראת חטא, יראת הרוממות. זה מדרגה, ככה אומר בעל מסילת ישרים. יראה, באופן פשוט, זה אחריות. אחריות. אדם שהוא ירא שמיים באמת, הוא יודע שכל מחשבה וכל דיבור וכל מעשה שהוא עושה, הוא משפיע בעולם. לטוב, דיינו, לרומם את העולם, להעיר את העולם, לעשות לא רק את העולם, את העולמות כולם. וההפך שלו, אם הוא לא בסדר, הוא לא רק פוגע בעצמו, בנפשו, בנשמתו, אלא הוא פוגע גם בעולם שהוא חי בתוכו. זאת אומרת, מעמדו של אדם שנברא בצלם אלוקים, זה נקרא צלם אלוקים. צלם אלוקים, אדם שנברא בצלם, זה אדם שמודע לזה, שיש לו השפעה בעולם ויש לו אחריות, אחריות גדולה לא רק לעצמו ולא רק למשפחתו, אלא גם לעמו וגם לאנושות וגם לעולם כולו, והכל נגזר מההתנהגות שלו. לטוב ולרע, זה נקרא בצלם אלוקים עשה את אדם. מי שמעריך מאוד בדיבור הזה ומעמיק בו זה בעל נפש החיים. מי שילמד פעם את בעל נפש החיים יראה שם. ירא אלוקים זה אדם שלוקח אחריות על עצמו ויודע שבכל דבר ודבר הוא משפיע. משפיע לטובה או ההפך חס ושלום. אז זה אומר כאן הרב, זה שאדם יש בו שמחה וביטחון ושלווה וכל זה, זה לא מפר כי הוא זה את היראת שמיים, את האחריות. אדרבה, הוא מדקדק על כל דבר ודבר, כי הוא יודע שכל פסיק יש לו השפעה. כל מחשבה היא משפיעה, משפיעה על העולם, משפיעה על עצמו, משפיעה על כך. זה הסימן האמיתי לתשובה האמיתית. זה לא שאדם, איך אומרים, מסתול, מבסוט חלס, או משהו כזה, ועושה שטויות. זה לא נקרא תשובה. התשובה, ומצד אחד שמחה עצומה, שלווה עצומה, ביטחון עצום, ומצד שני, להקפיד על קלה כחמורה. אני רואה את זה למשל בחתונות במכון מאיר של החבר'ה. באים לחתונה, באים לשמח חתן וקלה, רוקדים, צמחים, זה... מגיע הזמן הסעודה, מה עושים דבר ראשון? מטלים ידיים. אתה כל כך בהיי כזה, בהתלהבות כזאת. לא רק זה, כשמברכים ברכת המזון, תראו את החבר'ה, איך הם מתנדנדים, מברכים, עם כל הכוונות, סימן שהם בעלי תשובה באמת. לא רק שהם שמחים, אלא גם מקפידים על כל דבר ודבר שצריך לעשות. כמשל, כדוגמה אני אומר. תשובה אמיתית, כי זה לא רק שעדיין במצב רוח נהדר, אלא הוא גם מבין את מיקומו, תפקידו בעולם. יש לו אחריות, יש לו השפעה, כל אחד לפי מדרגתו, לפי מדרגתו. זה מובן, הרבה אומר, תשובה זה לחבר את הכל לאלוקים, ולדעת שאני כאדם חלק מהחיבור הזה. לא רק לעצמי, גם לעולם שאני חי בתוכה. זה דבר, שלב ראשון. שאלות עד לכאן, רבותיי. אין לכם שאלות, זה לא טוב. כן, ישר כוח, תודה רבה
לך. יכול שיהיה לך... רק את
עירת
הרוממות, אתה תבוא לתשובה
מעירת
הרוממות ובלי עירת החטא, כי...
בלי מה?
בלי
עירת
העונש.
לא, יש מדרגות. זה כמו, יש ילדות. ילדות אדם, ילד, תמיד שמים לו קווים אדומים. ילד באופן טבעי יש בו עירה, כן. ילד הוא... ואז לכן גם אנחנו, לא יכול להיות שאדם יהיה לו עירת הרוממות, והוא לא יבין את חומרת העונש, נאמר, של אדם שהוא מופקר או משהו כזה. קודם כל על עצמו כמובן. הוא צריך לדעת, קודם כל לדעת, יש דין ויש דיין. אנחנו בחודש אלול, צריך לדעת, והימים נוראים בדבר. הדין ודיין הוא קיים בין כך ובין כך. זה לא כל מעשה, דע מה למעלה ממך. אוזן שומעת, עין רואה. תסתכל, אחורה יש לך מצלמה. אוזן שומעת, גם מלפנים יש לך מצלמה, מצלמים אותך. וכל מעשיך בספר נכתבים. דרך אגב, זה אמיתי. אם אתה מאבד את ההכרה הזאת, את ההבנה הזאת, אתה מתועד, סליחה שאני בלשון, אתה מתועד. החיים זה כמו, סליחה שאני אומר, זה כמו חשבון בנק. פלוס ומינוס. מי שלא מבין את הדבר הזה, מה זה פלוס ומינוס? בחשבון בנק כל הזמן יש תנועה. על כל דבר אתה נותן דין וחשבון. נכון או לא? או כמו פלאפון, מישהו ראה פעם פלאפון, איך זה נראה? לא המכשיר, החשבון שהוא מקבל הביתה, איך הוא נראה? על כל שיחה מה? מתועדת, כל שיחה מתועדת? אתה משלם על כל דבר? אני שואל אותך.
ומה העונש אבל?
מה? אתה צריך לשלם בסוף, חביבי. סוף החודש. אתה לא יודע מזה? לא ידעת? איי, 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 מישהו משלם בשבילך כנראה. מצד האמת, רגע, מצד האמת, מי שאין לו יראה, תתה, מה שנקרא, שיש חשבון, החיים זה לא הפקר, לא זה. גם מי שחושב שזה הפקר, יש חשבון, זה לא משנה. גם מי שחי בהפקרות, בפזרנות, או מה, בסוף הוא צריך לשלם את זה בצורה כזאת או אחרת. זה לא משנה. זה הבסיס לכל הדבר, אבל יראת הרוממות היא מדרגה יותר, לא שאני עושה בגלל שאני פוחד, שאני צריך לשלם הרבה על זה, מחיר כבד על זה או משהו כזה, או לקבל שכר על הדבר הזה. המניע של אדם שיש בו יראת הרוממות זה לא בגלל העונש, או השכר שאני אקבל, זה לא המניע שלי. אלא המניע שלי זה כבוד השם. גילוי כבוד השם בעולם. כל עניינו של אדם יראה שמיים אמיתי, שהוא אומר, זה לא העניין הפרטי שלי. הבעיה היא, האם אני מקדש שם שמיים בחיים, או אני חס ושלום לא מקדש שם שמיים. האם אני מרבה את אור השם בעולם, אני משמש דוגמה אישית או לא. האם אני אמיתי או רמאי או שקרן. זה מה שמעניין אותו. לא מה התוצאות של הדבר הזה, אם אני אמיתי או, אלא מבחינת מה יצא לי מזה. אלא מבחינת האמת, זה נקרא יראת הרוממות. יש מדרגות ביראת הרוממות כמובן, יראת חטא וכל זה. זה מובן הדבר. הבעל תשובה אומר, קודם כל יש לו את היראת התא, היראה הפשוטה. הוא יודע שיש דין ויש דיין. אבל זה לא המניע שלו מה יצא לי מזה, מה אני ארוויח מזה, מה אני אקבל או מה אני אפסיד מהדבר הזה, או שצריך את הדבר הזה. אלא הגיע למדרגה שבשבילו האמת נר לרגליו, למרות שהוא משלם על זה מחיר לפעמים כבד. לפי האדם בעל תשובה אמיתי, הוא אמיתי למרות שהסביבה שסוחיים בתוכה מתנגדת אליו. הוא סובל מהדבר הזה, אבל הוא אומר, אני לא מוכן לאבד את הדבר שאני מאמין בו, ואני מכיר בו למרות ההתנגדות הסביבתית, זה יכול להיות המשפחה, זה יכול להיות הסביבה וכל זה. זה נקרא מדרגות בתשובה. הוא מדגדג כלכלה כחמורה בכל דבר ודבר. זה מובן הדבר. לכן צריך את שתי הקומות האלה, גם היראת התא, גם היראה העילה. זה שלב ראשון. עכשיו, אני אקריא לכם משפט, הוא קצת לא מובן, אבל כדאי, באופן, הרב מטפס על סולם החיים. הכלל הוא בסולם, כמה שאתה יותר למטה, אתה ברע. כמה שאתה יותר למעלה, אתה בטוב. זאת אומרת, החיים של אנחנו כבני אדם, החיים שלנו משתנים, עולים ויורדים כל הזמן. זה המציאות, מה לעשות? כמו סולם יעקב, מלאכי אלוקים, עולים ויורדים בו. בו הכוונה היא באדם בעצמו, האדם עולה ויורד כל הזמן. הרב כאן מתאר טיפוס, מה קורה לאדם שמטפס במעלות חייו, מה קורה בנפשו, בנשמתו, או במילים שלנו נאמר, כיצד נשמתו מוארת. איך יש לו אור בנשמה? מישהו מעוניין לשמוע את הדבר הזה? מישהו רוצה קצת אור בנשמה? קצת. זה לא מה שאנחנו נלמד, אלא רק מתאר. רק אתה יכול לשאול את עצמך, האם בסליל זה חל או לא חל, הדבר הזה. יש כאן שאלות. אני אתחיל תגיב לשאלות, אבל בוא נקרא קודם כל את הדברים האלה. ועם זאת, עם כל העירה הזאת, הגדולה העליונה של בעיקות אור, בעיקות חסד אור קדמון, ממלאת את כל חדרי הנשמה בתך עצומה, עד שבגבורה נאמנה ובכל מלוא הנשמה, יוצאת שירת קודש מקורית, האומרת באדר וחיים מלאים, הסולח לכל אבונכי, הרופא לכל תחלויכי. הגואל משחת חייכי, מאתרכי חסד ורחמי, מסביע בטוב ודיח, תתחדש כנשר נורכי. אני ברשותכם, נתאר כאן את ההערה הנשמתית הזאת. נראה איך זה מתחיל. גדולה, עם זאת, הגדולה העליונה של בעיקות חסד אור קדמון. צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא מאיר לעולם כולו. מאיר לעולם כולו ברחמים, אנחנו אומרים. ההערה האלוקית, נאמר, היא לא נתפסת על ידינו. היא גם לא יכולה להתאפס במלואה על ידינו. זה באמת דברים, איך אומרים, אי אפשר להסתכל אל מקור האור. כמו שאי אפשר להסתכל אל השמש, ככה אי אפסתכל אל מקור האור. אבל אדם שהוא אדם טוב, נאמר, הטוב מאיר בנשמתו. ההערה הנשמתית זה לא העניין של פילוסופיה. זה עניין של תוצאה, נאמר ככה. אדם מכשיר את עצמו, מזכך את עצמו, מתאר את עצמו, וחודר לנשמתו אור, זה נקרא אור חודר. אור נוקב, אור חודר, כל מיני דבר. האור האלוקי, או הטוב האלוקי, נאמר, שאין לו, אין לו גבול ואין לו סוף, האור הזה שמקורו באלוקים, האור הזה מאיר את נשמתו. והוא קורא לאור הזה גדולה, גדולה זה טובה, כן, הטוב האלוקי, של ביקות חסד אור קדמון. קדמון זה ריבונו של עולם, כן. ממלאת את כל חדרי הנשמה ביטחה עצומה. הדבר הזה מאיר את נשמתו, והוא מרגיש ביטחה מלשון ביטחון עצום, שמחה עצומה. עד שבגבורה נאמנה, אושר כאן שירו של דוד המלך, עד שבגבורה נאמנה בכל מלוא הנשמה יוצאת שירת קודש מקורית האומרת באדר וחיים מלאים, הסולח לכל אבונכי. סולח לכל אבונכי. מה זה סולח לכל אבונכי? כל אדם יש לו את המשקעים שלו, את הקשיים שלו, איך אומרים, את ה... את ה... כל הדברים שהוא עובר בחייו. כל... אנחנו כאן בני אדם בסך הכל. המושג סליחה, המושג רפואה, ההפך עם רופא גם מלשון להרפות מהלחץ, יש לחץ, ההפך מזה, גם רפואה, כן. הסולח לכל אבונכי. אדם יודע באינטואיציה היותר עמוקה של נשמתו, של הרגשה הפנימית, נסלח לו. כל הדברים שהיו, הקדוש ברוך הוא סולח. הכל חולף, הכל עובר. כל אותם מסכים, או כל אותם מחיצות, או כל אותם קליפות, או כל אותם זוהמות, תקראו לזה איך אתם עושים. נסלח לו, הכל חלף, הכל עובר. מתוך ההערה האלוקית הזאת, שמאירה את נשמתו, הכל נסלח לו. הוא בן אדם חדש. הוא כבר כאילו לא אותו בן אדם. הוא אדם חדש, לא... בלי כל אותם משקעים וכל לא יותר מזה. בסוף הוא אומר, כל הזדונות נהפכים לזכויות. ירידה לצורך עלייה, אבל הוא ראה את זה בחוש הנשמתי שלו. איך הירידה שלו, הנפילה שלו, הקלקולים שלו, הבלגנים שלו, הם נהפכו לטובה, הכל נתהפך לטובה. נשמתו ממש מוארת. נחום איש גמזו כזה, מה אומר כל הזמן גמזו? נחום איש גמזו? שהוא מיישוב גמזו, עד היום אני ראיתי שראיתי אותו פעם. מה אומר נחום איש גמזו? מה? מי אמר גמזו לטובה? אתה מגמזו אותה?
לא.
למה אתה אומר גמזו נשאר?
נחוס.
רק מי שגר בגמזו. הוא ראה את הכל לטובה. למה נשמתו מוארת? הוא זכה לטהר את עצמו, לנקות את עצמו. ואפילו הדברים הקשים ביותר שהיו בחייו, איך הוא אומר? גם זו לטובה, גם זו לטובה. כל דוד רחמנה לטוב אביד, זה לא בשבילו מילה, זה מציאות, הוא חי את הדבר הזה. כן. הוא רואה איך הכל מעט השם, ובאמת הכל לטובה. זה ממלא אותו ביטחון עצום, שמחה עצומה, יודע שבאמת הכל לטובה. זה גם נוגע לשאלה כאן ששאלו, מה המקור שממנו נובעת השמחה? מהיכן להוציא את השמחה הזו? זו שאלה טובה. מאיפה באה השמחה? מאיפה נובעת השמחה? קודם כל אמרנו שהשמחה זה ביטוי אצל האדם, נובר אצל האדם. אצל האדם זה ביטוי לשלמות. כשאדם הוא במצב של שלמות מבחינה מוסרית, מבחינה התנהגותית, באופן טבעי זה מתבטא בשמחה, וההפך זה בעצות כמו שאמרנו. אבל אנחנו אומרים גם שמחת עולם על ראשם. לעתיד לבוא, יש שמחת עולם על ראשם. מדובר על עם ישראל. מה זה שמחת עולם? עולם, אפשר להבין את זה באופן פשוט, יש שמחה פרטית. יש שמחה עולמית. ויש שמחה נצחית. שמחת עולם על ראשה. חכמים מסבירים מה זה שמחת עולם. כשהאלוקים ברא את העולם, הוא ברא את העולם כשמידת השמחה היא הייתה שורה בעולם. קראו לה מקום הזה שהייתה שם שמחה, קראו לו גן עדן. שם הייתה רק שמחה, הכל היה שמח. אפילו העצים, מה כתוב? אז ירננו עצי היער. אפילו העצים היו בשמחה. לא יודע אם יצא לכם פעם לקום על צד ימין בבוקר. מי יצא לקום פעם על צד ימין בבוקר? הכל שמח. שימו לב, כשאדם קם על צד ימין, זאת אומרת שהוא קם על צד טוב, הוא הולך ברחוב, כולם מאירים לו פנים, כולם שמחים. בוקר טוב, מה שלומך, איך אתה מרגיש, כל זה, יכול לקרוא דבר כזה. לא רק שהוא שמח, אלא כל מה שמסביב, אם הוא מדרגה עוד יותר גבוהה, אפילו העצים שמחים לקראתו, אפילו החתול שהולך ברחוב, מבסוט חלק גשקש בזנב לקראתו. כל דבר מה זה, הכל שמח? מצד האמת, הכל שמח. הרי הכל זה יצירה אלוקית, לבריאה אלוקית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כן, כל העולם כולו בעצם, שמחת עולם על ראשם, זה נאמר לעתיד לבוא, אבל זה גם נאמר בראשית הבריאה, כן. למדנו את זה כמה פעמים, שואל אותי, מה מקור השמחה? מקור השמחה הוא בריבונו של עולם. שיש טוב, אז שמחים. שלא טוב, אז עצובים. ואלוקים ברא את הכל לטובה. והיה אלוקים כי טוב, כי טוב, כי טוב, הכל לטובה. השמחה זה המציאות השלמה שהייתה פעם בבריאת העולם, ותהיה לעתיד לבוא בזמן שתהיה הגאולה השלמה, תהיה שמחה גדולה. לכן אומרים בחסידות, אומרים, המילה המשיח, המשיח זאת יהיה שמחה. המשיח זאת יהיה שמחה. זאת אומרת, השמחה זה הביטוי לשלמות. מקור השמחה זה בריבונו של עולם. שהוא שמח, משתעשע עם בריאותיו, הוא שמח בעולמו. אנחנו כבני אדם, אנחנו יכולים להצטרף לשמחה הזאת, או להתנתק מהשמחה הזאת. זאת אומרת, איך אתה מצטרף אל השמחה הזאת? על ידי שאתה עושה את רצון הבורא. אם אתה מתחבר, עושה את רצונו, דיינו, לתיקון המידות, תיקון המעשים, תורה, מצוות, התורה המשמחת, יש ביטוי כזה, אור שמח, כן, כן. אז זה תלוי בנו. אנחנו יכולים להשתלב במהלך של השמחה, אנחנו יכולים, חס ושלום, להתנתק מהשמחה הזאת, ולהיות הפוך בדיוק, בעצבות גדולה, כן. זה השאלה שהוא אומר לגבי השמחה. נכון, הוא אומר, אדם שביסוד הכל צריך להסביר, שאדם עושה תשובה, הוא שמח, הוא שלב, והוא רואה בעיני נשמתו באמת איך הכל נעשה לטובה, עד כדי כך שאפילו זדונות נהפכים לזכויות. זה המדרגה, מדרגה אחת של תשובה. נקרא את זה בהמשך. והביטחון הולך ומתגבר, והשמחה והצהלה וזיר הדנים הולך ומתרבה, עד שהנשמה מתחילה להרגיש בהרגשה דקה פנימית ועדינה, איך כל הזדונות, גם מה שנראה לנו לפעמים כדברים קשים ביותר, לכל מדרגותיהם, וקל וחומר השגגות לכל מיניהם, מתהפכים לזכויות גמורות. הכל נהפך לזכות. הכל מתחבר, הכל מתקשר אל הטובה הזאת. ורכוש גדול ואושר רב מתגלה מתוך אוצרות חושך. ונפשי תגיל תגיל בהשם, תסיס בישועתו, כל עצמותי תאמרנה, השם מי כמוך מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגוזמן. ושלב א', יש עוד קומה, מעוניינים לעלות לעוד קומה? נעלה עוד קומה. יש מדרגות מדרגות בתשובה. המדרגה הזאת הראשונה אומר, רואה הכל לטובה, שמחה עצומה ממלאת את ליבו, שירה פורצת מתוכו, מלאים זיו ומפיקים נוגה. אבל יש מדרגה עוד יותר גבוהה. כל זה מדובר על הפרט, על האדם כאדם פרטי. ויש מדרגה שאדם מתחבר אל הכל. בוא נראה את המדרגה השנייה. במהלך התשובה. הדעה מתעלה של אותו אדם שזוכה לאור התשובה עד לרומי עוז של עולם עליון, עולם שורשי ההוויות בצורתם האצילית, צורתם האצילית בנועמם העליון, ומהלך הסיבוב של כל דבר חטא ואבון מתחיל על ידי התעלות הרצון לטוב ולקודש השם, ללכת באור חיים מסווה ברכה ושמחת עולמים בכל היצור כולו, תחת כל השמיים ישרו בורא על כנפותיו. ולא רק הוא שר, אלא הכל פותח שירה. שירת האדם הראשון בכוחה של תשובה, מזמור שיר ליום השבת, כי שמחתני השם בפועליך ומעשה ידיך הרמם. זאת אומרת, יש שתי מדרגות בחיים, נאמר. המדרגה האחת, שאתה חי את עצמך, חי את הפרטיות שלך, את המצבי רוח שלך, את השמחות שלך ואת העצבות שלך, חי במעגל הפרטי שלך. יש מדרגה כזה. אבל ישנה גם מדרגה, הרב אומר, שאדם מתעלה, יכול להתעלות למדרגה שהוא מתחבר אל העולם שהוא חי בתוכו. הוא רואה את כל העולם כולו בצורה האחדותית שבו. הוא חלק מכל ההוויה כולה, וכל ההוויה זה חלק ממנו. זה מדרגה שאנחנו, איך אומרים, האדם הראשון זכה לך. האדם הראשון, בהיותו בגן עדן, היה במצב כזה שהייתה לו מה שנקרא, הוא היה בעולם אחדותי, עולם אצילי הוא קורא לו, אצילות. יש בפנימיות התורה, יש עניין כזה, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה וכו'. אנחנו חיים בעולמות נמוכים, עולם נקרא עולם אלמא דפירודה, עולמות של פירודים, כן, של עשייה וכל הדברים האלה, וכל אחד עם משתיקים שלו, עם הבעיות שלו, עם כל הדברים שלו. אבל צריך לדעת, צריך ללמוד, זה מה שהרב מלמד אותנו, אפשר להתעלות, אפשר להתרומם, אפשר להגיע למדרגה כזאת של מה שנקרא מידת הכלליות, מידת האצילות, מידת האחדות, שאתה חלק מדבר כללי, הוויה כללית וכל הדברים האלה. יש אפשרות. כשאדם מגיע למדרגה הזאת, להתעלות הזאת, יש יום אחד בשבוע שאפשר להגיע לזה, מי שמעוניין, קוראים יום השבת. יום השבת זה יום משהו. מישהו עשה פעם שבת כאן? ירים את היד. רק אחד. היתר לא דתיים עדיין.
כל שבת יותר טובה מהשבת הקודמת. זה באחריות.
מה מיוחד בשבת? הרי בשבת השם מזוהר כמו ביום ראשון, נכון? לכאורה. מה הדבר המיוחד בשבת? אנחנו אומרים את זה כל שבת, שאומרים ויחולו. כתוב צריך להעיד, אז מי שאומר בתפילה, ידוע בתפילה, ויחולו צריך להגיד את זה יחד עם כולם. אם הוא פיקשש והוא ילך בתפילה, אז צריך לקחת מישהו, בוא תגיד איתי ביחד. זה עדות. המילה ויחולו זה עדות, כן. מה העדות הזאת? אז התרגום אומר, ויחולו מלשון והשתכללו. ואור החיים הקדוש אומר, ויחולו מלשון התכללו. התכללות אומר, שמיים וארץ. אנחנו תמיד מבדילים בין שמיים לארץ. מפרידים בין שמיים לארץ לפעמים. שמיים זה רוחניות, ארץ זה ארציות, חומריות וכל זה. השבת, אתה מחבר את הכל. הכל מתחבר, הכל מתכלל. ויחולו השמיים וארץ. הם ביחד, השמיים וארץ, הדברים שנראים לכאורה קונטרסטים, ניגודים אחד לשני, הכל הכל, וקראת על השבת מה?
עונג.
עונג. כל המציאות נראית אחרת. מציאות אחדותית, מציאות כוללת. הכל מתחבר, הכל מתקשר, הכל מתרומם, הכל מתעלה. בחסידות אומרים שאתה אוכל סעודת שבת, אתה לוקח, נאמר, יש צומח, יש דומם, צומח, חי, מדבר וכולי. אז אומר, כשאתה אוכל נניח סלט בשבת, סלטים, נוהגים לאכול סלטים, אתה לוקח את הצמח, מרומם אותו, מעלה אותו. כשאתה מגיע לעוף, זה בכלל מתחיל כל כך להיות מאושר. הוא ממש מבסוט, אתה גורם לעוף להתרומם, להתעלות, להיות ניצוצות יוצאים, לא יודע אם שמתם לב בשבת הזה.
רק לחשוב על זה שתפס אותו.
תשאלו אותי איך, אתה רואה את המימד הרוחני, המאחד, הערכי של כל הבריאה כולה, זה לא דומם לחוד, צומח לחוד, חי לחוד, אדם לחוד. זאת היא הוויה אחת והכל מתרומם, והכל מתחבר, והכל מתעלה. זה העניין של השבת. זה מה שאומר, שיר לי יום השבת. יום השבת, איך אומר, מה הפסוק מביא? שמחה. כן, שיר לי יום השבת. שכן, הכל פותח שירה. כן, כי שמחתני השם בפועליך. ומעשה ידיך הרמת. ולכן גם השבת, המילה שבת מלשון תשובה, שב, משיב את הכל למקור הכל, לריבונו של עולם. זה העניינה של השבת. ומתנה טובה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. לראות איך שהכל מתחבר והכל מתקשר. ושמחה גדולה. שמחתני השם בפועליך, בפועלו של הקדוש הזה, כל מה שקיים בעולם. אז זה הקומה הנוספת של התשובה. לא רק הליטו, ואני שמח, ואני שלם, וכל זה, אלא השמחה הזאת, והטוב הזה, והאור הזה, והיחד הזה, וההתכללות הזאת, אתה רואה אותה בעיני נשמתך, זה נכון בין כך ובין כך, זה מתגלה לך, זה מופיע לך, בהוויה כולה, בבריאה כולה, במציאות השבתית הזאת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג. יישר כוח, תודה רבה.